מוריי ורבותיי, שעוזר נמסר, זכות אבי מורי מימי אורתי שהחילו, זכות משה לבן פשדינה, ואנחנו ממשיכים בסדרה נפלאה על אגדתא של סבתא באתונה במסכת בכורות, בדף ח' עמוד ב', וכבר למדנו שני שיעורים, ובעזרת השם ממשיכים הלאה על פי דברי תורתו של הגאון רבי משה זצ"ל. המחלוקת שבין רבי יהושע בן חנניה, חכים עד יהודאי, ובין סבתא באתונה, חכמי האומות, היא מחלוקת של חוכמה שמגיעה למקום הכי גבוה. כבר ביארנו בשיעור הראשון שבזמן הגאולה יתקיים בעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. ובמקביל לזה, גם כאן, בוויכוח זה, רבי יהושע מנצח אותם בחוכמתו, באותה בחינה של ועבדתי חכמים מאדום, שתתגלה בימות המשיח. והקיסר כאן הוא קיסר של אדום, אבל החוכמה היא של יוון, חוכמה של אתונה, לכן זה סבתא באתונה ולא רומי. ואם כן, ניצחונו של רבי יהושע עליהם הוא בבחינת ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. ציון מול יוון, זה פסוק בזכריה פרק ת' פסוק י' ג'. וכבר ביארנו בשיעור שעבר שהקיסר שאל אותו וכמה שם שימושי. זאת אומרת, מדברים על משך העיבור של הנחש, והוא רוצה להוכיח לו שזה לא 7 שנים, כי הוא ראה אותם משמשים בדרך בהמות וחיות שאינם משמשים בזמן עיבורם, ואם כן ודאי שלא יהיו מעוברים לפני כן, והם מולדים רק ל3 שנים. ואז הוא רוצה לומר לו שהנחשים שייכים למערכת הטבעית הרגילה, ואם כן הרי הם כשאר בעלי חיים שאינם משמשים כשהנקבה מעוברת בהיריון. ואז גילה לו רבי יהושע שהנחשים לא שייכים לטבע העולם הזה כמו שאר בעלי חיים, אלא הם נברו כמערכת שכל עניינה הוא לפתות את האדם, ולכן הם מתנהגים כבני אדם. וזהו, שכדי להוליד נחש צריך 7 שנים, צריך סדר עולם שלם נוסף, כי הנחש וכל מערכת הרע אינם נמצאים בתוך סדר עולם הרגיל, כמו שכבר ביארנו באריכות. הגרא אומר כאן שישי נקרא נחש משום שמת בעטיו של נחש, ובנוסף למה שכבר ביארנו בזה בשיעורים הקודמים בעניין הנחש בגמטרי המשיח שכנגדו, נוסיף עוד כמה מילים כדי להבין יותר. כתוב בשערי אורה רבות ספרים שמדברים על ספירת כתר, שלבן הארמי מקורו בכתר שהוא הלא בן העליון, כדמש בבראשית רבה, ויאמר למה ידעתם את לבן בן נחור, הידעתם את מישהו עתיד ללבן אבונותיכם כשלה, כך במדרש. תהנו שלבן הארמי נקרא שם הכתר, וזה משום שהוא יונק מכתר, וזה על אף שהוא לכאורה צד הפוך לגמרי מכתר, כמו שנבהר. ובאופן דומה נאמר שהנחש יונק מישי, שהוא להפך ממנו, הוא יונק מאותו ישי שנקרא נחש, כיוון שהוא צדיק שמת בעטיו של נחש, והוא שורשו של משיח, כמו שנבהר. והנה, לבן הארמי נקרא לבן על שם לא בן העליון, שהיא מכינויי ספירת הכתר, אף ופי שלבן הארמי הוא רמאי גמור. וכך משמע גם בעצם זה שהתורה קוראת לו לבן הארמי, שבא לרמוז על מהותו ארמי רמאי, שנראה שזה הביביור בבראשית רבה, מה תמוד לומר ארמי, בת בתואל ארמי, מה תמוד לומר אחות לבן ארמי, אלא בא ללמדך אבי הרמאי ואחי הרמאי ואף אנשי מקומה כן. והצדקת הזו שהיא יוצא מביניהם, למה היא דומה? לשושנה בין החוכים. רבי פנחס אמר, כתיב הילך בדן הרם, מה אתה מלמר על לבן הארמי? מלמד שכולן כללן ברמאות. אז הארמי מרמז על רמאות. זה לבן. אבל מצד שני, הוא לא בן עליון, זה מכינויי ספירת הכתר. שראי הוא זה שעומד כנגד מידת האמת של יעקב, ולכן הוא רמאי, תיתן אמת ליעקב. הוא הרי השקר הגמור של הארמי עובד אבי, שביקש לעקור את הכל מהשורש. דענו שהוא רצה לעקור את מידת האמת, ולכן צריך לבאר מדוע הוא נקרא על שם המידה העליונה ביותר שנקרא כתר, כי כתר, שוב, בקבלה זה הלובן העליון, שזה הכי גבוה, וזה לבן. אז איך יכול להיות גם זה וגם זה? והביאור בזה, של מלא שהייתה דרגה עליונה כזו של כתר, אז לא היה שייך שתהיה מציאות של אדם כמו לבן הרמאי. דענו שמציאותו של הרמאי הזה, שמסוגל להפיר כל הסכם, כאילו לא היה הסכם, תתכן דווקא בגלל שיש מציאות עליונה של כתר, ששם שוררת לגמרי הנהגה של אם חטאת, מה תפעל לו ביוב למד היוו. דרגה שלגמרי אינה תלויה במה שאנחנו עושים. במציאות העליונה של כתר, לא משנה אם חטאת או אם צדקת. כמו שכתוב בפסוק, באיוב, אם חטאת מה תפעל לו, ורבו פשעך מה תעשה לו, אם צדקת מה תיתן לו, או מה מידך ייקח. שם החטאים לא מגיעים, וממילא לא פוגעים. ושם אין שום נפגמינה אם עשית מצוות או עבירות. אז אם לא הייתה דרגה כזו, ששם לא משנה בין השקר והאמת, אז לא היה שייך שיהיה אדם כזה כמו לבן הארמי שיוכל לרמות. רק בגלל שיש מקור לדבר כזה, במציאות הכתר למעלה, לכן יש גם למטה מציאות כזו בדמותו של לבן הארמי והרמאי. וזהו מה שביארנו, שלבן יונק מהכתר. מכיוון שיש מקור לדבר הזה, שלא משנה מה אדם עושה, זה לא פוגע בשם, כביכול, אז רק משום כך תיתכן אפשרות של דמות כמו לבן הארמי, הרמאי. אז לכן הוא יונק מכתר שמאפשר את מציאותו. הכתר רמוז גם בעצם שמו של לבן הארמי, לב נון. אותיות לב ונון כנגד למד בית נתיבות חוכמה. לב נון, למד בית נתיבות. ונון שערי בינה, לב נון. כי המקום שהחוכמה והבינה מתחברים זה לזה, הוא הכתר שהוא השורש שלהם, כמו שכתב בזוהר. לב זה בגמטריה כבוד. חוכמה וכבוד תמיד באים ביחד. כמו שכתוב בפסוק, יקר מחוכמה מכבוד ביחד, קהלת י"א. ונגד זקניו, כבוד. זקן, חוכמה. כבוד. ישעיהו חבקימו חבטל את חבקימו. כבוד, חכמים ינחלו. משלי ג' ל"ה. אז יש כמה פסוקים שמחברים עם כבוד לחוכמה. למד בית נתיבות חוכמה, ולב זה כבוד. למד בית נתיבות חוכמה זה אופן הגילוי. החוכמה מתגלה בדרכי כבוד. האות נון של לב נון רומזת לנון לחמישים שערי בינה שנברו בעולם. ואם כן, לב נון רומז לכתר שהוא השורש של שניהם. הוא המקום מקום החיבור של החוכמה והבינה, כי הם מתחברים בשורשם, והשורש הוא הלבן. ידוע שהצבע לבן הוא הרקע של כל הצבעים. ומראים את זה דרך ניסיון פשוט, שאם ניקח את כל הספקטורים, כל הספקטרום, את כל היקף הצבעים השונים, גם בלי לשים את הצבע הלבן, ונשים את כל הצבעים הנ"ל על גלגל שמסתובב מהר מאוד, אז יראו צבע לבן ורק לבן. מאוד מעניין. אז לבן הוא הרקע של כל הצבעים, ומכאן רואים את מה שגילו לנו חז"ל, שכל הצבעים כולם הם על גבי לבן. כל הצבעים הם צבעים של הדגשות והלבן הוא צבע הרקע. צבע רקע שעל גביו שאר הצבעים מצטיירים. ונמצא שהלבן משותף לכל הצבעים, כי כל הצבעים השונים הם על גביו. כל צבע מבטא משהו מסוים, אבל הלבן הוא צבע פשוט, כמו שכותב המהר"ל, נצח ישראל, פרק למד א', הלבן יש לה פשיטות גמור, כי לא נקרא הצבע הלבן גוון, כי הצבע הזה יש בו הפשיטות הגמור, כך במהר"ל. הוא לא דבר מסוים, אלו הרקע של הצבעים האחרים, כמו המקום שבתוכו מנוחים הדברים השונים. בבית יוסף, באור החיים, בסימן למד ב', משמע, באחד התירוצים שהדין של מוקף גביל, הוא שהקף הלבן מצטרף לאות. כשאות אחת נוגעת בשנייה, זה אות הזו, וכן חברתה לא מוקפת גביל, משמע, שהביור בדבריו הוא שהשחור והלבן מצטרפים ביחד. זה לא סתם גזירת הכתוב של פסול, וזה לא משום שלא יודעים איך לקרוא את המילה, אלא גדר בזה הוא שהלבן נצרח לצורת האות, שהכתיבה יוצאת דווקא משניהם ביחד, השחור והלבן. לכתיבה צריך גם את המקור, שהוא הראש הלבן, עיין בשערי אורה, בספירת כתר, שמבאר את הכינוי הזה. השחור על גבי לבן השורשי ביותר הוא אש שחורה על גבי אש לבנה, כמו שרשי כותב ב, וזאת הברכה, אש דת, שהייתה כתובה מאז לפניו באש שחורה על גבי אש לבנה. העומק בכך שצריך גם את הלבן בשביל הכתיבה, הוא שהלבן זהו החסד הנקי שהוא בבחינת כתר. זהו הרקע שעליו נברא כל העולם. כמו שכתוב מסילת ישרים, שאדם לא נברא אלא כדי להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא עולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. דהיינו שסיבת הבריאה ותכליתה היא להיטיב ולהשפיע חסד בלי גבול, כמו שכתב אריזל בראש הכללים שהבורא התברך בראה עולמו כדי להטיב לברואיו. וזהו עומק מה שכתוב עולם חסד ייבנה, לשון אבות ברבי נתן, על גמילות חסדים העולם מתחילה לא נברא אלא בחסד, שנאמר כי אמרתי עולם חסד ייבנה. וזהו שהלבן שהוא בחינת מידת החסד הוא הרקע של כל הצבעים ומצטרף לכל הצבעים. אבל לגבי הרצון הזה להיטיב בעולם הבא, נברא בעולם הזה, נברא העולם הזה כדי שמנו יגיע לשם על ידי עבודה ויזכו בעולם הבא בדין. ונמצא אם כן שעולם הזה הוא בחינת השחור על גבי לבן. הוא השחור כי הוא בחינת הדין שנצרך כדי להגיע לעולם הבא, שהוא הלבן הגמור. מה שביארנו בעניין הלבן שהוא הרקע, אין פירושו שהלבן הוא היעדר, אלא אדרב, הלבן הוא המציאות השלמה שאין בה הגבלה, בחינת האין סוף. כל ההגבלות נמצאות בשחור. ואם כן, הכתב שנכתב שחור על גבי לבן, פירושו שהוא נכתב על גבי רקע שכולל כל כתב אפשרי. וראי זה כמו בחינת המקום, שהמקום הוא המקור לכל האפשרויות שנמצאות בו. שהרי במקום אפשר להניח את החפץ הזה או הזה באין סוף אפשריות, ונמצא שהוא כולל בעצם עניינו את כל האפשריות הרבות האפשריות. וזהו שהוא יתברך נקרא מקום, שהוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. וכמו שאפשר לראות את המקום, אפשר לראות רק את הדברים הממלאים את המקום, ואז מבחינים במקום. כך לא רואים את הלבן עצמו, אלא הוא ניכר רק כשכותבים שחור על גבי לבן, ונמצא שהלבן הוא המקום של השחור. והנה מצוות ציצית, היא מלשון הצצה, כמו מציץ מן החרקים. ו- וזהו שכתוב בה, וראיתם אותו. והצבעים שרואים בציצית הם לבן ותכלת. תהיינו שרואים מצבע הרקע שהוא הלבן, ועד סוף כל המראות שהוא התכלת. כמו שכותב שם הרמב"ן, אין ברמב"ן, בפרשת שלח ט' ו' ל' ח'. תכלת מלשון תכלית, סוף כל המראות. כי כשמסתכלים לאופק ואין שום דבר שמפריע לראייה, אז זה נראה תכלת. תענו שהתכלת הוא סוף המראות. אמנם כך זה נראה רק בעולמנו כאן, אבל בעצם סוף המראות הוא שחור. כשיוצאים מהאטמוספירה שהיא המעטפה הדקה שעוטפת את כדור הארץ, אז שם הרקיע הוא שחור משחור, והכוכבים נוצצים. ועולם מלא באור חזק מאוד, בלי שימש ידין וירקח אותו. נמצא אם כן שאצלנו תכלית הצבעים זה התכלת, ואילו מחוץ לכדור הארץ, אז תכלית המראות הוא השחור. והביור בשינוי זה הוא כתולדה ממידת הרחמים, שהרי מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כמו שכתב רש"י בתחילת בראשית. ורק מפני שבאופן זה אין העולם מתקיים, לכן שיתף הוא יתברך את מידת הרחמים עם הדין לצורך קיום העולם. וזה שהדבר מתבטא בסוף המראות, שמחוץ לכדור הארץ סוף המראות הוא שחור, ששחור זו בחינת הדין עצמו כשאין בו שיתוף עם מידת הרחמים. אבל בעולמנו כאן לצורך קיום העולם שיתף הוא יתברך את מידת הרחמים. וזה שינה את תכלית המראות אצלנו משחור לתכלת. כי השחור זה דין, וזה בעצם המקור לבריאת העולם, לרצון לבריאות העולם. אבל אי אפשר שיהיה רק השחור, כשם מידה אין העולם מתקיין, ששיתף מידת הרחמים, התכלת, וזה העולם שלנו. ויש בזה דבר נפלא למתבונן. אבל לפני שנגיע בזה, רוצים להסביר שיש בציצית צבעי לבן ותכלת. כיוון שעניין של הציצית הוא להזכיר לנו את המצוות. יש רמז לתרי"ג מצוות בציצית, כמו שכתב רש"י בפרשת שלח. תהיינו להזכיר לנו שהמצוות הן תכלית חיינו, כאן בעולם הזה, כדי להשיג על ידם את העולם הבא, שהוא תכלית ההטבה, כפי שביארנו. ולכן יש בציצית תכלת ולבן תכלת, להזכירנו את כיסא הכבוד, ולהזכיר לנו את חיוב עבודתנו בעולם הזה, וזהו הצבע ששייך לחיוב העבודה ומידת הדין, ובנוסף יש את הצבע הלבן, שהוא הרקע לכל הצבעים, הוא בחינת החסד הגמור וההטבה, שזוהי בחינת העולם הבא, כי העולם הבא הוא הרקע לכל בריאת העולם הזה שנברא בדין, כיוון שעל ידו יזכו לעולם הבא במקסימום של הטבה, בלי נעם בדקיסופה, בלי הבושה. אלא שלפי זה צריך לתת בציצית פתיל שחור כנגד מידת הדין, אבל כיוון שלצורך קיום העולם שיתף הבורא יתברך את מידת הרחמים, לכן נותנים בציצית פתיל תכלת ולא שחור. ועל פי זה אפשר לבאר את רש"י בסוף פרשת שלח. פתיל תכלת על שום שיקול בחורות, תרגומו של שיחול תכלה, ומכתם הייתה, זאת אומרת ההריגה של הבחורות, ומכתם הייתה בלילה. וכן צבע תכלת אומר לצבע רקיע משחיר לעת ערב, וכאן משמע שהתכלת שייכת למידת הדין של הלילה, שהוא שחור, ולכן זה מתבטא בהריגה של שחול בחורות, שחול תכלה. אמנם נראה שגם כאן מתגלה שיתוף הרחמים עם הדין, שהרי הקעת בחורות מצרים נעשתה לצורך הרחמים של ישראל, ולכן זה מתבטא בצבע תכלת שבציצית, שנוטה לשחור, אבל איננו שחור לגמרי. אז עכשיו נמשיך איפה שהפסקנו לרגע, ויש בזה דבר נפלא למתבונן, שעולם הוא גדול ועצום עד מאוד, ובכל עולם כולו הנהגה היא במידת הדין. בכל ההיקף האדיר של שנות האור יש דין נורא והיום. שם יש חום עצום במקום של השפעת השמש, ומעידך קור נורא במקום שאין בו אותה השפעת השמש. אבל את כדור הארץ שלנו בראית ברך הטף באטמוספירה, במעטפה של רחמים שתיתן לנו קיום. זו מעטפה קטנה ודקה יחסית לגודל הנורא של היקום. בשניות ספורות יוצאים הטילים מהאטמוספירה. וכאן נמצאת מידת הרחמים, שבה הבורא עוטף אותנו ונותן לנו חום ממוזג. לא אש שורפת ביום ולא קור מקפיא בלילה. זוהי מידת הרחמים. וכל זה בזמן הזה, ביום הדין, השם באמת יוציא חמה מן הארתיקה, כמו שכתוב במסכת נדרים בדף ח'. כתוב במהר"ל שהשחור זה הצבע של ההיעדר. היי שחור אדום הוא, אלא שלקה, כך בנידה דף י"ט. השחור הוא דין שהתממש, שבריאת העולם, כשראה שאין עולם מתקיים, עמד ושיתף עם אור רחמים. אבל השחור מבטא דין בלי רחמים, בחינת עולם שאינו מתקיים. מידת הרחמים נותנת עתיד, נותנת תכלית, ונמצא שבתוך מידת הרחמים יש תכלית. ולכן רואים תכלית שהוא צבע וכן רואים תכלת שהוא צבע שנעים לעין ומתוק האור וטוב לעיניים. אבל כשיוצאים מחוץ לכדור הארץ, שם תכלית המראות זה שחור, שם זה היעדר, ובחינת הדין הגמור של אין העולם מתקיים. העולם הוא זמן של דין, הלילה הוא זמן של דין ושל היעדר, ולכן בלילה הכל נראה שחור. והדבר רמוז גם בשמו לילה, לשון יללה. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו כבר דיברנו פה דברים מאוד מאוד עמוקים, וברצות השם דרכנו, אנחנו בלי נדר נמשיך בשיעור הבא. שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.